פרשת באר, סוגיה מרכזית, סוגיית שמיטת קרקעות, שמיטת כספים. יש את העניין הנלווה והדומה לזה, שזה שמיטת נחלות, בתים, וכן הלאה וכן הלאה. סוגיה מטפלת בעניינים האלו, בענייני השמיטה. באופן כללי, שאנחנו נפגשים עם ביטוי שמיטה, אנחנו קולטים את הצליל, קולטים את האופי, לשמוט דבר, להפיל אותו מידך, לדחות אותו הצידה. אני באנגלית, שנת שמיטה זה נקרא fellow year. fellow, מלשון fall, להפיל. זאת אומרת, שנת ההפלה. זה מעניין שבשפה האנגלית לקחו את זה למשמעות, שסך הכל היא קיימת בשפה העברית. אם מסתכלים מילון התנ״ך, אז רואים שבפירוש המילה שמיטה יש גם עניין של עזיבה, הדחה, דחייה הצידה. זה הכל עניין של הפלה, וכן הלאה. וישמוט החנית מידו, עניין של הפלה. מעניין שבאנגלית בחרו את הביטוי fall, כדי לבטא את העניין של... שאני שם fellow year. וזה באמת מצריך אותנו לברר קצת באמת מה המשמעות של ההפלה בשנת השמיטה, מה אנחנו מפילים בדיוק, או יותר נכון, מה אנחנו אוחזים שאותו צריך להפיל. כן? אדם שומט רק מה שנמצא בידו, וככל שהוא אוחז את זה בידו יותר חזק, כך צריך יותר כוח של שמיטה. כן? אם אתה מחזיק דבר מאוד מאוד חזק, לא עלינו אדם שלפעמים יש חולי סכרת, שהם סוגרים את הלסת, אי אפשר לפתוח. יכולים לנשוך את הלשון, לנשוך את השפה ולפתוח את זה, זה קשה. משהו רפלקסיבי שהוא ממש אחיזה של צוות. ולפעמים כדי לפתוח את הלסת צריך לתת מכה חזקה כנגד האחיזה. וככל שאנחנו מחזיקים בדבר חזק יותר, כך ציווי השמיטה הוא יותר אינטנסיבי, יותר חזק, יותר דחוף, יותר בולט, יותר בוטה, וכן הלאה. ובאמת, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לברר מה אנחנו מחזיקים בידינו. באופן כללי, צריך לדעת, האחיזה שאדם אוחז בידו, בדרך כלל, האחיזות הספונטניות, אני מדבר. אני לא מדבר כרגע על אחיזה של תורה. אחזתיו ולא ארפינו. שזה כמובן, מי שאוחז בתורה, מי שאוחז בבורא עולם, אסור לו להרפות בשום אופן, אסור לו לשמוט. אני מדבר כרגע על האחיזות הספונטניות, הטבעיות של האדם, שבזה שווים כל בני אדם או רובם, אלא אם כן אדם הוא לא נורמלי, או אדם חולה, אז הוא לא אוחז בכלום, אפילו באוכל הוא לא אוחז, הוא אפילו לא רוצה לאכול את ארוחת הבוקר, הוא אפילו לא יכול לישון את השינה הטבעית שלו. אז תראה, לפני שאנחנו מדברים על... אנחנו פה נראה את המהלך, כן? אנחנו נראה את המעבר מאחיזה בדבר אחד לאחיזה בשם, אבל קודם כל, האחיזה הטבעית של האדם, מה היא בעצם? מה האחיזה הטבעית של אדם? במה הוא אוחז? אוחז בגופו, אוחז באינטרסים שלו, אוחז בנחלתו, אוחז בביתו, אוחז במשכורתו. אתם יודעים, מה אנחנו אוחזים? וזה בסדר, זה טבעי. אבל האדם מאוד 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 מקושר לאחיזות האלו, עד כדי כך שאם יבוא אדם ויאמר לו, תן לי בבקשה את זה, זה שלי. זאת אומרת, ההרגשה שהדברים שבם אני אוחז הם שלי, אולי אפילו חיי הגופים שלי, אדם כל כך אחוז בחיי שעה, עד ידי כך שאימת המוות מרחפת עליו, כאשר היא באה לשלול ממנו את חיי השעה, האדם מלא פחד, פחד גדול. מה, אני אמות? הרי העולם הזה זה העיקר, אני אחוז בו. מה יש חוץ מהעולם הזה? אני מכיר רק את העולם הזה, וזה אני אחוז. אף פעם לא אחזתי במשהו אחר. אף פעם לא ידעתי שיש מציאות שהיא מעל העולם הזה. קשה לו לוותר על חיי הגוף שלו. קשה לו לוותר על פרוטה או שקל אולי תיתן שקל לעני הזה? לא, זה שלי, אני לא רוצה, אני מחליט אם לתת. זה שלך? טוב, צריך לטפל בך. צריך לטפל בך. אם אתה חושב זה שלך, יש פה בעיה. באה התורה ומצווה על הצדקה. מצווה על הצדקה. אתה טוען שהכסף שלך, אתה לא צודק. תן צדקה, תהיה צודק. צדקה אומרת שהכסף הוא לא רק שלך. הוא משמש לך על הצרכים הבסיסיים שלך. עד כדי כך שהתורה אוסרת אפילו על פיזור הממון. כל המבזבז לא יבזבז יותר מחומש. אבל אם אתה מסרב להוציא מכספך לצורכם של אחרים, מבלי לפגוע ברקמת החיים שלך, מבלי לפגוע בכלכלת בני הבית שלך, אם אתה מסרב לזה, אתה לא צודק. אתה אוחז יותר מדי. אתה אוחז. אתה צריך שיעור. לכן, כשאנחנו מדברים על אחיזות ושמיטות, כשאנחנו מדברים על אחיזות יותר נכון, על אחיזות האדם, אנחנו מתייחסים בעיקר לאותם האחיזות שהן מביאות לידי ביטוי את הטבע האנושי, שמכוח הטבע האנושי, הן הוא אוחז בדברים מסוימים, ובאופן כללי נוכל להגיד, כן? והתורה באה לחנך אותו, לשמוט, להרפות את האחיזה באותם הדברים. כי אם יותר מדי תוחז בהם, לא תוכל ללמוד תורה, לא תוכל לעבוד על המידות, לא תוכל להתפתח בחיים. אם תוחז כל הזמן, בנוחות שלך, לא תוכל להתפתח. אחיזה ושמיטה. איך כתוב לגבי עוזה? אתם זוכרים, פרץ עוזה. הוא התנפל על אהרון, למה? כי שמתו הבקר. כאשר אהרון נמצא על העגלה, נכון? הרגע נראה לעוזה שאהרון עומד ליפול. מה עושה עוזה באופן אינסטינקטיבי? בא להחזיק. כן? כי שמתו הבקר. כיוון שהאהרון נשמט מן העגלה, עוזה בא לאחוז. שמתו הבקר היא פילו הבקר. כלומר, הפרות הלכו קצת, אני יודע, עלו על אבן או משהו כזה, הגלה עלתה על אבן, כתוצאה מזה שמתו הבקר. אם כן, כשאוחזים, צריך חינוך של שמיטה. ובאופן כללי, נוכל לסכם את ההקדמה הזאת, לפני שנראה את המקורות בדף, יש לכם את הדפים? יש לכם דפים שמה, נכון? תחלקו את הדפים. כן. תחלקו את הדפים. יש מקורות שנעבור עליהם בקצרה, ונחדד את הדברים שאותם אנחנו אומרים. בכל אופן, כשאנחנו מדברים על אחיזה ושמיטה, אנחנו מדברים על מעבר מפרט לכלל. מפרטיות, מאנוכיות לכלליות. אדם אוחז הוא אדם פרטי. אדם שומט הוא אדם מתפתח. הוא אדם מתקדם. הוא אדם שמוכן לוותר על משהו מסוים כדי לקבל יותר. לקבל יותר. יותר עמוק, יותר קדוש, יותר גבוה, יותר כללי, יותר צודק. אבל אי אפשר בלי שמיטה. אני רוצה להעיר פה עוד הערה אחת. אמרנו את זה אמנם, אבל נדגיש. אחיזת יתר. רבותיי, אחיזת יתר שאדם אוחז בדברים, היא פוגעת. והיא פוגמת בערכים. בשורה שלמה של ערכים. שאדם אוחז בכספו, יותר מדי. ולא יודע להרפות, הוא פוגע בהרבה ערכים. אם נתבונן מבט שטחי, ראשוני, נוכל לראות. אדם שאוחז בכספו יותר מדי, קודם כל, הוא פוגע בסביבתו מבחינה סוציאלית. העני שזקוק לממון, ואתה צריך לתת לו מממונך, כי השם ברך אותך, ברוך השם, בשפע של פרנסה. העני הזה עכשיו סובל. הוא לא יכול לחלקל את עצמו. הוא סומך עליך, הוא תולה את עיניו באלו שיש להם כדי שיקיימו את מצוות התורה ויחיו אותו. אז ברגע שאתה אוחז יותר מדי בכספך, העני סובל. יש בחברה חילוקי מעמדות. יש עניים ויש עשירים. הנה פגעת בערך החברתי, נקרא לזה ככה. סוציאליסטי. אבל זה לא נגמר בזה. כשאתה אוחז אחיזת יתר בממונך, אתה פוגם בכל עקרון השוויון והשלום. ריבונו שלו. איך כתוב בשנות הסובה? כתוב שבשנות הסובה, בחלום פרעו, אז יש פרות רעות ופרות יפות. אז הפרות היפות מסמלות שהבריות יפות זו לזו. למה הן יפות זו לזו? כי לא חסר לאף אחד שום דבר. כולם נמצאים באיזה מצב של שוויון. אין עניים ועשירים. השפע עצום בשבע שנות הסובה יוצר מצב שאין עניים ועשירים. יכול להיות שעדיין יש כזה שיש לו מיליארד ואחד חצי מיליארד, אבל גם חצי מיליארד זה טוב. זה בסדר גמור. אבל אין עניים ועשירים. לכולם יש די והותר. זה העניין של השוויון. כלומר, באחיזת יתר, אני לא יכול להתקדם לעבר תפיסת השוויון. ההבנה שלמעשה באיזשהו נקודה כולנו שווים לפני המקום. מכיוון שאנחנו שווים לפני המקום, אנחנו צריכים להביא גם את המצב הסוציאלי, מצב כזה שלא יהיו עניים ועשירים. אבל שימו לב, זה קצת דומה לראשון, אבל זה שונה. שונה. בראשון אני רק מתייחס למצב הסוציאלי. חסר לך כך. בשני, וכבר מעבר, תפיסת השוויון היא שיוצר את הנתינה. זה שתי הערכים הראשונים שזה פוגע. זה פוגע גם בערך נוסף. ערך נוסף, חמור יותר, שכאשר אדם אוחז בכספו יותר מדי, הכסף נהפך לאליל. אלילי כסף וזהב. אתה מתחיל להאמין שמה שגורם לך את האושר זה הכסף. אתה כבר לא מאמין שחמש דקות לימוד יכול לגרום לך אושר לא פחות. הכסף כאליל. זה עוד ערך שנפגע, כאשר אתה אוחז חזק מדי. והערך הכי עליון שנפגע כתוצאה מזה, זה הידיעה מי נותן לך את הכסף. לי הכסף ולי הזהב. לי הכסף ולי הזהב. ארבע מדרגות. הערך הסוציאלי, נתינה לזולת, הידיעה העמוקה שכולנו שווים, ההשתעבדות לממון, ואובדן ההכרה האמונית שלמי הכסף ולמי הזהב. ארבע ערכים. אחיזת יתר. אחרי שהגדלנו את ההקדמה הזו, אנחנו נסתכל במקורות. לא נצטרך יותר מדי לדבר על המקורות, כי אמרנו הכל. אנחנו קצת עושים את זה. זה תחבולה שחשבתי, שהתחלתי לנהוג אותה בשיעורים האחרונים, כי ראיתי שאנשים שנמצאים פה הם לא אנשים שרגילים להיות פה כל שבוע. האוכלוסייה מתחלפת. ולפעמים לא רגילים ללמוד במקורות אולי גם. אז אמרתי, אני אביא את כל השיעור כולו בקיצור, בתמצית, בעשר דקות הראשונות של השיעור. ואז שנקרא במקורות, לא ניבהל. כבר אנחנו יודעים למה הדברים חותרים. יודעים כבר את הכיוון. כן? יהיה יותר קל. אז אין מעין תחבולה כזו שאני מנסה לעשות אותה בתחילת השיעורים בזמנים האחרונים. בואו נקרא שם את המקורות ונראה אותם אחד לאחד. כן? איך הם מסבירים את מה שאמרו. דיברנו קודם כל על ההיבט הסוציאלי, שנפגם כתוצאה מאחיזת יתר. ההיבט הסוציאלי מובא בדבריו של הרמב״ם, במורה נבוכים, כאשר הוא מדבר על השמיטה, על שמיטת הקרקעות, הוא מצביע ומדגיש על הפן החינוכי הסוציאלי, החברתי. לא זו הסיבה היחידה, כמו שראינו, יש פה מדרג של ארבעה ערכים, זה למעלה מזה. הרמב״ם מדגיש במורה נבוכים את ההיבט הסוציאלי, בואו נראה את דבריו. לשונו הזהב. במקור מספר אחד זה מופיע. כל המצוות שמנינו בהלכות שמיטה ויובל, חלקן רחמים ונדיבות כלפי רוב בני אדם. ככתוב, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל לך את השדה. כלומר, זה הרגש המוסרי הפשוט ביותר. הכאב שיש לך כאשר אתה רואה מישהו עני. זה הרגש המוסרי הפשוט ביותר. מה שקרוי דרך ארץ קודמת לתורה. כשאתה רואה אדם, אני נחמר לבך. כך. זה הרגש הראשוני. עליו מצביע הרמב״ם. למה דווקא מצביע? מה? סליחה. לא, זה לא זה. אני צריך לסלוח לך שאני מדבר יותר מדי ולא נותן לך לדבר. אני צריך. כן, בכבוד.
יש מצבים כאלה שאתה פוגש עניים בקוטור ואתה תורם הכסף.
פתאום אתה רואה שהבן אדם פותח איזה אוטו חדש, והוא עולה אוטו חדש, אתה מצאת רק את זה. אתה אומר, למה הוא כאילו עובד על הכביכול ואני... נכון. יש מצבים כאלה.
מה
שנקרא, עניים לא מהוגנים. עניים לא הגונים. כן. יש ביטוי כזה, הכשילם בצדקה, הפסוק. הכשילם בצדקה. אומרים חז"ל, מפרשים את הפסוק, מה זה הכשילם בצדקה? כן? בעניים שאינם הגונים. יש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, שכאשר אנחנו רוצים כבר לעשות טוב, הוא מביא לנו עניים לא הגונים. צריך להתפלל, בדיוק. להתפלל שנזכה לעניים מוגנים. איך היום מגיעים לעניים מוגנים, אתם יודעים? הולכים לגבאי צדקה. הם מכירים, תלכו לדני שחתון, השם שמירהו ויצילהו, הוא יגיד לכם בדיוק מי הוא עני הגון, מי הוא לא עני הגון. יגיד לכם. מכיר לא מעט עניים הגונים שזקוקים לממון, בטבעם הם גם אנשים מאוד צנועים וענבים שמתביישים לבקש. לכם הולכים לגבאי צדקה, מפקידים את שמם שם, ואתה בא ואתה רוצה לדעת למי לתת את הכסף שלך, אתה בא אל אותו אדם ואומר לו, איזה עני הגון יש פה בשכונה? יש פה תלמיד חכם, אציל נפש, הגון, בעל ענווה, שוקד על התורה יום ולילה, נקלע לצרות כלכליות שלא באשמתו, ראוי לתת לו. בבקשה. אבל, אתה צודק, יש עניים שמסתובבים ברחובות, מעמידים פנים, אנחנו לא יודעים את טבעם, אתה צודק, זה נכון. אבל לא בגלל, ופה אני בא להגיד, בהמשך לדבריך, לא בגלל שאנחנו נכשלים בעניים, אנחנו נקפוץ יד ונחליט שמהיום אנחנו לא נותנים. אני אגיד יותר מזה. למה הקדוש ברוך הוא מכשיל אותנו בעניים שאינם מוגנים? מה אתם אומרים? כדי לבחון מה? עד כמה הרצון שלנו לתת הוא חזק. כי יש אדם שאומר, טוב, אני אתן. מזדמן לו אני שאינו הגון ואומר, אם אלו עניים, אני יותר לא נותן. אז הרצון שלך הוא חלש. אם הרצון שלך לתת הוא חזק, אתה באמת רוצה לשוב בתשובה ולהתחיל לשמוט מידך כמה שקלים, בוא נראה. בוא נראה מה כוח הרצון שלך. העני הראשון לא הגון. הפקרת 100 שקלים בשביל, אינני יודע, למותרות של העני הזה. הוא לא זקוק לזה בכלל. מה תעשה עכשיו? האם תפסיק לתת? או תחשוב איך לתת בצורה יותר נכונה? כדי שהנתינה הבאה תהיה נתינה נכונה. זה מבחן בשבילנו. האם אנחנו רוצים לשוב בתשובה באמת על קפיצת היד? יכול להיות דבר כזה? שזה המבחן שעושים לנו? יכול להיות. אם כן, אומר לנו הרמב״ם, הלכות שמיטה קודם כל באים לשחרר ולעורר את הרגש המוסרי הפשוט, שמצידו חשק הנתינה הוא בגלל שאיני יכול לראות את העני. זה רחמים ונדיבות. זה ההיבט הראשוני. יש דחפים הרבה יותר עליונים האלו. צריך להבין. יש דחפים יותר עליונים, אנחנו נראה אותם אחד לאחד, כבר פירטתי את ארבעתם. עד המדרגה האמונית, כי לי כל הארץ, שאתה נותן מגלל ההבנה ששום דבר לא שייך לך. זה המדרגה הכי גבוהה. אבל אנחנו לא שם עדיין. הולכים איתנו חכמים מהנמוך אל הגבוה. אבל הנמוך חייב להימצא. אם כי הוא לא הבלעדי. אנחנו לא מסתפקים רק בדחף הנתינה הפשוט של הרמב״ם. אבל הרמב״ם קודם כל מפגיש אותנו עם הדחף הזה. אם הדחף הזה לא מצוי בך, אם אתה מתחיל מהדחפים העליונים, חסר לך את הבסיס. התשובה צריכה להתחיל מלמטה. קודם כל מהדברים האלו. קודם כל תמצא שיש בקרבך את הרחמים הפשוטים. רחמים פשוטים ביקשנו ממך. קודם כל רחמים פשוטים. כן, יש אדם עני, כואב לי הלב. כן, כואב לי הלב. אני נותן לו. זה מקביל קצת למדרגת התשובה הגופנית של הרב קוק, באורות התשובה, מי שראה איזה פעם, בפרק א', אתם מכירים את זה? ארבע מיני תשובות יש. יש את התשובה. ארבע מיני תשובות, מדרגות של תשובה, שאדם שב בתשובה, יש ארבע מיני תשובות. קודם כל, התשובה הראשונית זה תשובת הגוף. שאדם שב בתשובה כי כואב לו. זהו, כואב לו. כואב לו הראש, כואב לו הבטן. הוא הולך לדיאטנית, הולך לדיאטן, מקבל תפריט מתאים כדי שלא ייקב לו הראש. למה באת אליי, שואלת אותו לדיאטנית? כי כואב לי הראש. לא נוח לי, לא נעים לי הכאב הזה, אני לא ישן בלילה. שימו לב למילים, אני, כואב לי, אני לא ישן. זה הצד הפרטי. לאדם כואב הראש, אז הוא הולך להתייעץ כדי לאכול נכון יותר. זה השלב הראשוני, מאוד מאוד פשוט, וחשוב שהוא יהיה כלול במדרגות התשובה, בתור המדרגה הראשונה. מה השלב השני? תשובה, תשובה טבעית נפשית. פה גם מדובר על כאב, אבל איזה כאב? כאב לב, לא כאב גוף. כואב לו הלב. כואב לו הלב על זה שהוא כועס. כשהוא כועס, הלב כואב לו. איך אני מפסיק לכעוס? למה אתה רוצה להפסיק לכעוס? למה? כשאני כועס, אני ממש מרגיש חולשה בלב. שוב פעם, האינטרס האישי שלו. אבל ברוך השם, לפחות זה נוגע לכעס. האינטרס האישי שלו, כן, דוחף אותו לחדול מן הכעס. בסדר גמור. זה נקרא תשובה טבעית נפשית. התשובה השלישית, גם היא אנוכית, אבל היא יותר גבוהה. היא כבר נוגעת לא רק לחיי הגוף, ולא רק למוסר, למוסר הכליות של האדם, היא כבר נוגעת לשמירת התורה והמצוות. אבל מאיזה סיבה? מפחד של עונש. זה נקרא התשובה האמונית. התשובה האמונית הטבעית היא נגרמת כתוצאה מהפחד של האדם לאבד עולם הבא או ליפול בגיהנום. זה כבר נוגע למימד הדתי של האדם, שאדם נשמר ממעשים רעים בגלל הפחד מפני שכר או עונש, או מיעוט השכר וריבוי העונש. זה מדרגה שלישית של התשובה, והיא חשובה. המדרגה הרביעית של התשובה זה התשובה השכלית. שאדם חוזר בתשובה בגלל ההבנה שבחזרתו בתשובה הוא מאפשר לרצון השם להתגלות בעולם. לעשות רצונך חפצתי, מדרגה מאוד גבוהה, היא המדרגה הרביעית בדברינו. שאמרתי בהתחלה, המדרגה הזו אנחנו נגיע אליה קצת יותר מאוחר. אל תחששו, אני לא הולך למד פה שעתיים עכשיו, הזמן שלנו מוגבל. מי לקח את השעון? אל תגידו לי משהו, רק אני רואה שהשעון איננו. נסתדר. בסדר רבותיי, יש שאלה על ההיבט של הרמב״ם? כן? אז נקרא את זה עוד פעם ונמשיך למקור מספר 2 למדרגה הבאה, לדחף המוסרי, הרגשי, היותר גבוה. כל המצוות שמנינו, אני קורא את מספר 1, שוב, לקרוא את לשון הרמב״ם, זה בעצמו חזרה בתשובה, זה מאוד מתהר לקרוא את לשון הרמב״ם, זה דבר ידוע. כל המצוות שמנינו בהלכות שמיטה ויובל, חלקן רחמים ונדיבות כלפי רוב בני אדם, ככתוב, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. שימו לב, אביוני עמך ואפילו חיית השדה. הרחמים פה אפילו על חיית השדה. כך מופיע ברמב״ם במורה נבוכים, פרק ג' ל"ט. פסקה מספר 2 מכניסה אותנו להיבט הגבוה יותר, זוכרים? כן, הרגש, הדחף הנפשי, הרגשי, שחושף לנו את השוויון והשלום. הבדלי המעמדות שבין עניים ועשירים זה רק הבדל חיצוני לעיניים. אבל כולנו אחים, ביסוד כולנו אחד, ומכוח האחדות שקיימת ביסודנו, מכוח זה אני נותן לך את הממון. אין לפניי פה את הבדלי המעמדות, כן? בלשון הרמב״ם, הבדלי המעמדות נמחקים בשמיטה על ידי זה שאני נותן לך, אבל אני ממשיך להיות עשיר, ואתה אני. גם אחרי שנתתי לך, מי עשיר פה? אני. מי אני? אתה. לא, פה הנתינה היא באה מההבנה שקודם כל אנחנו אחד. עכשיו אני נותן לך. אבל גם אחרי שאני נותן לך, אני יודע שנתתי לך כי אני ואתה אחד. יש הבדל גדול. שימו לב לנקודה הזו. כשהעשיר נותן לעני, מתוך הרגשה של אני עשיר ואתה אני, אבל אני מרחם ונותן, אני ממשיך להיות עשיר. ויכול להיות שאני אתייחס לעני איך? איך אני אתייחס אליו? אחרי הנתינה. איך אני אתייחס אליו? התייחסות של מעמדות. אני. הוא לא יהיה בן ביתי. לא. אני לא חושב שיש לי מה ללמוד ממנו. כי אנחנו לא אחד ביסוד. ביסוד אנחנו לא אחד. ודאי שיש פה גאווה. אבל הרגש המוסרי הראשוני, זה מה שאמרנו. הרגש הראשוני המוסרי, הוא לא מתנשא לי יותר מכאב לב. כאשר אני רואה אותך, אני. אז אני נותן לך, אחרי שאני נותן, משהו נשקט במצפון שלי, ואני חוזר לארמון. אתם מבינים? פה זה סיפור קצת שונה. פה הנתינה, מה קודם לה? ההבנה שסדנה דאר אחד הוא. כולנו עומדים על אותה הקרקע. נכון שאתה 1.80 מטר ואני 1.60 מטר, או הפוך, אבל כולנו עומדים על אותו קרקע. זה כבר דחף מוסרי מסוג שונה, רבותיי. צריך להבין. זה מה שכתוב במספר 2 בכלי הקר, זה ההיבט המוסרי שהכלי יקר מדגיש אותו בענייני השמיטה. כי כל דברי ריבות, מריבות בין בני אדם, כי כל דברי ריבות נמשכים ממידת שלי שלי, שלי שלי ושלך שלך. מה זה שלי שלי ושלך שלך? שלי שלי, המיליון שקלים שלי, שלך שלך, מה שלך? העניות. זהו. יש חלוקה ברורה ביני לבינך. שלי שלי, שלך שלך. הצרות שלך זה שלך. העושר שלי, שלי. כל דברי ריבות נוצרים מהחלוקה הזאת, מהפערים האלו, מההבדלים האלו. כל דברי ריבות נמשכים ממידת שלי שלי. זה אומר כולה שלי. אני תרחתי על היבול, אני תרחתי על התבועה, מה אתה רוצה ממני? אני אוחז באושרי. זוכרים? אחיזה ושמיטה. אני אוחז. זה אומר כולה שלי. וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית. כי בקום ועשה אין הכל שווים. מה זאת אומרת בקום ועשה? כשאין שנה שמיטה, בעצם אני רשאי לעבוד את צדי. ואז מתבלט ומתברר ההבדל שביני לבינך. לי יש שדה, יש לי כלי עבודה, יש לי עבדים, יש לי עובדים. אז אני מתעשר. ומה קורה איתך בשנה שהינה שנת השמיטה? אין לך שדה, אין לך ממון, אני עשיר ואתה אני. מה קורה בשנת השמיטה? נגמר. אני לא רשאי לעבוד את צדי, אני לא רשאי להבדיל את התבועה אליי, אלא ידי הכל שווים בתבועה. ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל לך את השדה. זה מה שאומר הכלי יקר. כי בשנה השביעית, וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית, למה? כי בשנה השביעית אין קום, עשה. אין מקום לחריצות בעל הבית, אין מקום להבלטת ההבדל, כי הבלטת ההבדל זה דווקא בשנה שבה החריצות של העשיר באה לידי ביטוי. אבל בשנת השביעית אין מקום לחריצות, כי אסור לך לעבוד, ואסור לך לאסוף את תבואתך. כי בשנה השביעית זה לא כל כך, למה? כי בקום עשה אין הכל שווים, אבל בשב ואל תעשה בשנת השביעית, אל תחרוש, אל תזמור, אל תבצור, הכל שווים. זאת אומרת, השוויון הזה שיוצר את ההלכה בשנת השביעית, מעמידה אותנו על הפלטפורמה של השוויון בין אדם וחברו. היא מעוררת את הרגש השוויוני. מה? האפשרות מפסיקה. למה הדבר דומה? שימו לב. אבא שמרוויח, תחשבו רגע בתוך המשפחה. אבא שמרוויח 100,000 שקל בחודש. 100,000 שקל בחודש. מה הוא עושה עם הכסף הזה? אבא נורמלי, הוא מיד מפזר את זה בתוך המשפחה, נכון? למה הוא מפזר בתוך המשפחה? למה הוא נותן לאשתו? למה הוא נותן לילדו? לילד הראשון, השני והשלישי, למה? כי הם שווים. זה שהוא מרוויח את הממון, זה לא יוצר מערך, זה לא יוצר הבדלים, כי הם שווים. נקודת המוצא המשפחתית היא שאנחנו בשר אחד. לכן הרווח משמח את אבי המשפחה. למה הוא משמח? כי הוא יכול לתת לכולם עכשיו. אנחנו שווים. יש משפחות, משפחה נורמלית זה ככה. יש משפחות לא עלינו, שלבעל יש חשבון משלו, ולאישה יש חשבון משלה. גם שם נוהגת המידה של שלי שלי ושלך שלך. אנחנו לא מדברים משפחות כאלה, מדברים משפחות נורמליות. יסוד השוויון והשלום בתוך מערכת היחסים המשפחתית, בין איש ואשתו, בין איש לילדיו, שם תמיד יופיע העניין השוויוני, ומכוחו תהיה הנתינה. נתינה בלא הגבלה, בלא צרות עין, בעין טובה, בעין יפה. וזה באמת עניין השלום. יש שאלות על ההיבט החשוב הזה? אתם מבינים שאי אפשר להגיע להיבט הזה אם אנחנו לא מרגישים שוויון ושלום עם הזולת, אם אנחנו בשדה קרב של שלי, שלי ושלך. מבינים שזה בלתי אפשרי? בלתי אפשרי. לא אמרתי את כל. בשנת השמיטה זה מובא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה. כי פעם בשבע שנים צריכים תשובת המשקל. צריכים את ההדרכה הקיצונית הזו. אבל בחיי היומיום אני לא צריך להפקיר. אבל השמיטה באה לחנך אותי שגם בשבע השנים או בשש השנים ששם התבואה היא שלי, גם שם תתפתח בי רגישות נפשית, להרגיש שהזולת הוא אחי. אחי, קח שקית של מישמש, קח. העת שלי טעון בעשרות קילוגרמים של מישמש, קח שקית לשבת. אחי, קח שקית של שבת. אחי. אתה מסוגל להגיד לו אחי? אתה מסוגל להרגיש שאתה קשור אליו, שאתם שייכים לאותה משפחה, לאותו העם, לאותו הדור. זה מה שמתבקש. מכוח השמיטה הולכים ומתפתחים בנו ארבעת הערכים האלו. כל ארבעת הערכים מתפתחים מכוח השמיטה. כאשר כל חכם שאנחנו נראה פה, הוא בעצם מפתח פן אחר. אבל מכוח השמיטה וההנהגה הקיצונית של השמיטה, של הפקרת הפירות, הולכת ומתפתחת בנו הרגישות הזו למדרגותיה. כאשר אנחנו כרגע מצינו את שתי ההיבטים הראשוניים, הסוציאלי והרגשת השוויון והשלום. Okay. איזה מחיצה יש בינך לבין שכנך שגר באותו הבניין? איזה מחיצה? כאשר אתה רואה אותו יורד בגרם המדרגות עם הפח למטה, מה אתה לוחש מאחוריו? עוד פעם השכן הזה, איזה מנוול. או שאתה אומר, איזה כיף לגור ביחד, לא, ודאי, ודאי, ודאי. אבל צריך להרגיש מה אתה לוחש בתוך תוכך כלפי אותו שכן. אם אתה אומר, איזה יופי לגור עם אותו אדם באותו בית, כמה טוב שנזדמנו לאותה פונדק, לאותה קורת גג. ברוך השם, ברוך השם. היי, שמואל, ערב טוב, מה העניינים? למרות שיורד לפניך, כן, שבע מדרגות לפניך ולא ירגיש בך, אתה לא מבטר על ההזדמנות להגיד לו, בוקר טוב. היית יכול לוותר על זה, לחכות עוד שנייה שהוא ירד ויעלה מהאופק, ואז תרד בביתך בלי לפגוש אותו. אבל אתה מרגיש טוב איתו. היי, שמואל, מסתכל. היי, גדי, מה נשמע, גדי? ברוך השם, אחי, ברוך השם. והוא הולך לדרכו. סימן שהשמיטה פעלה עליך פעולה ראויה. כן? ממש ככה. ממש ככה, ממש. ממש, ממש ככה. להבין שכולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. לחדש את ההבנה שיצאנו ממקום אחד. למרות שאנחנו ריבוי של ענפים, אבל כל האצבעות האלה קשורות לכף היד. וכף היד קשורה לאמה, והיא קשורה לזרוע, והזרוע קשורה לגוף וכן הלאה וכן הלאה. לחזור ולברר את השייכות. כולנו בני אב אחד אנחנו. למרות שאנחנו מופיעים כדמויות נפרדות זו מזו, אבל אנחנו שייכים לאותו השורש. זה מה שאנחנו רוצים להגיד כאן. מי שרוצה להעיר משהו למספר 2, יש פה טעות, יש פה טעות במספור, לא נורא. כן? אנחנו כאילו ב-3, 3 ו-3 א'. מי שירצה לשנות, את הדפים אפשר להחזיק אצלכם, שתוכלו לחזור על הדברים, אז אחרי 2, יש לנו את 3, ואחרי 3, 3 א', למען הסדר הטוב. עכשיו אנחנו הולכים הלאה. אמרנו, כאשר אדם אוחז בקרקע ובממון, הוא יכול להשתעבד עליהם. הוא יכול להשתעבד עליהם. עד כדי כך שהממון וערכו, הקרקע וכוחה, לוקחים את האדם הגדול הנברא בצלם, והופכים אותו לעבד נמכר. לא האדם לוקח את הכסף למעלה, אלא הכסף לוקח את האדם למטה. כל האדם העצום הזה שנברא בצלם אלוקים, משתעבד לכסף, משתעבד לכוח הקניין, משתעבד לקרקע ופריונה. מה אנחנו חושבים? שסתם בעבר עבדו את האדמה עבודת אלילים? הם הרגישו את כוח הפריון שבאדמה, את כוח הגידול של האפר. אנחנו לא כך מרגישים בזה היום, כי העיניים שלנו הם עיניים חלשות. כן? אנחנו לא כך מבינים מה הביג דיל של האפר, אנחנו בועטים בו. אפר. אפר. פעם ידעו מה זה אפר. ידעו את הכוח הזה, ולכן השתעבדו אליו. אנחנו לא באים להצדיק אותם, אבל הם ראו איזה כוח אדיר יש לאפר, לגדל. כן? הנה, כבר נתקע לי הלשון, אתם רואים, לגדל. אני לא יודע מה להגיד עוד. אבל הם ידעו מה זה אפר. איזו עוצמה יש באפר. האדם עמד מול הרוחניות שבאפר, מול התפקיד הגדול של האפר שהשם נתן לו, שלא לדבר על התפקיד של השמש, של האש, של המים, של הרוח. בימי קדם, אנשים שהסתכלו על הבריות, ראו שם את כל העוצמה המפעלית האדירה, הפונקציונלית של הדברים האלו. הם לא יכלו לעמוד בפני זה. הם פשוט השתעבדו לזה. אבל כשאדם מתחיל לעבוד עם כסף, הוא לאט לאט לומד את הכוח של הממון. כשאדם מתחיל לעבוד עם קרקע, ושנה אחרי שנה הוא מוציא מן את היבול, ואם תאמרו שהוא גם מתאשר, אז זה בכלל. הוא מתחיל, חס ושלום, להשתעבד לדברים האלו, לכוח האדיר שלהם. הוא רואה בהם גורמים שיוצרים את עושרו. הוצאתי מהשדה שלי 900 קילוגרם של תבואה לדונם. מכרתי את זה, תבין ותקילים, במאות שקלים. ודונם אחר דונם כיסי מתמלא. אני איש תחזוקה ביישוב שכולם שם בטלנים, עשירים גדולים, לא מחליפים מנורה. איש התחזוקה תוכן כסף. למה כל אחד קורא לו? הוא איש תחזוקה היחידי עם ידיים זהב. אין לו מתחרים ביישוב הזה. כולם עשירים שם. וילות של 4 קומות. כולם רופאים, מהנדסים, עורכי דין, משפטנים, ראשי, אני יודע מה, פקידים גבוהים במשרדי הממשלה. יש שם אחד, דוגמה סתם ינתן. אחד, בעל ידיים זהב, אדם פשוט, תוכן כסף. למה הוא תוכן כסף? כל תיקון ולו הקטן ביותר פונים אליו. גם לו יש וילה. האדם הזה אומר, וואי, 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 תראה את המקצוע שלי, כמה כסף יש לי. הולך ומשתעבד לכוח הקניין לאט לאט. אתה נהפך עבד, עבד אדמה ולא עובד אדמה. עבד אדמה. מה נאמר לסב? איש צייד? איש שדה, שימו לב. איש שדה. איש שדה משועבד לשדה. כל כולו קרוי על שם השדה. כירח השדה. איש שדה. איש צייד, איש שדה. משועבד לשדה ותולדותיו. לשדה וערכיו. לשדה וכוחו. כנגד הדבר הזה, מקור מספר 3, האיר את ליבנו, אומר העקדת יצחק, מביא היבט ערכי, מוסרי, אמוני, כן, עמוק יותר מהשתיים שקדמו, ואומר את המילים הבאות, העקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, הרב יצחק הרמה, האיר את ליבנו והשמיע לאוזנינו, כי לא שולחנו הנה להיות עבדים נמכרים לאדמה. הכוונה, שהכניסה לארץ אינה להשתעבד לה ולעבודתה, להשתעבד לביטחון הקיום החומרי, בית לאומי, טריטוריה, ריבונות, תחיית החול. אותו הביטחון המדומה של עם ששב לארצו, שנאחז בארצו, שבונה את, 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 את ביתו, שחופר את בורותיו ונוטע את כרמו. הביטחון המדומה שקיומו של עם ישראל הוא בתחיית החול לבד, היא סכנה גדולה מאוד. אבל כשאנחנו נפגשים עם מה שמעניקה לנו הקרקע, לפעמים אנחנו יכולים להשלות את עצמנו, שכל עושרנו תלוי באגס ובמשמש. ואז אנחנו עובדים עבודה זרה את האגס ואת המשמש, את הדולר, את הבית וכן הלאה. אומר רבי יצחק הרמה, באה השמיטה ומכה אותנו. מכה לא קלה. שמיטה זה לא דבר קל, אנחנו ניצבים בפתח שנת השמיטה. זה לא קל לשמוט את הקרקע, במיוחד אם אחזת ב6 שנים, ואם אתה חושב שהיא שלך, לא קל. אבל זה בא לחנך אותנו. הכוונה שהכניסה לארץ אינה להשתעבד לה ולעבודתה ולהוציא תועלותיה ולאצור פירותיה, לקבוץ אותם על יד, על יד הכוונה היא לעשות, לקבוץ על יד הכוונה היא לעשות ערימות ערימות, כדי להתאשר בהם. כמו שהיא כוונת שאר העמים בארצותם, שלהם אין קיום מעל הקיום הפרטי, לכן אצלם ההתעסקות עם הקרקע זה רק לקיום האישי, לכל יותר הקהילתי, אבל אין מעבר לזה שום אידיאל נשגב ועליון שצריך או שאפשר לשעבד אליו את עבודת הקרקע. מה שאין כן בעם ישראל, שיש אידיאל שהוא הרבה הרבה יותר גדול מהקיום הפרטי, או אפילו הלאומי החומרי, ולכן הקרקע צריכה להשתבד לאותו דבר גבוה. ולא הפוך. אבל אצל העמים זה ככה. כמו שהיא כוונת שאר העמים בארצותם. רק הכוונה, כדי שיעמדו על עצמן. מה זה יעמדו על עצמן? כן? מה זה יעמדו על עצמן? ידעו למה הם נוצרו. על עצמיותם, על סגולתם, על תפקידם האמיתי. וידרשו שלמותם כפי רצון בוראם. אם כן, יעמדו על עצמם, זה ידעו למה הם נוצרו. וידרשו שלמותם כפי רצון בוראם, זה כבר בפועל. כן? אחרי שאתה יודע למה נוצרת, עכשיו אתה דורש את אותה שלמות שלשמה נוצרת. כן? חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם, עצם העובדה שנבראת בצלם, זו ידיעה חשובה בפני עצמה. אבל חיבה יתרה, כאשר נודע לך שנבראת בצלם, ואתה חי על פי הידיעה הזו. כן? אתה חי על פי הידיעה, וידרשו שלמותם. כדי שיעמדו על עצמן וידרשו שלמותם כפי רצון בוראם. נו, ואז, מה יהיה תפקידה של הקרקע? ובין כך, כן? ובין כך, הסתפקו מאשר הצטרכו לכדי חיותם. כן? זאת אומרת שאנחנו שואלים מה תפקידה של הקרקע אחרי הידיעה שנבראנו בצלם, אז תפקידה של הקרקע הוא מאוד מסוים ומדויק. מה תפקידה? כדי שיסתפקו מאשר יצטרכו לכדי חיותם. אבל לא יותר. אבל הקרקע, עובדת הקרקע, היא כבר לא תפריע לנו בשום פנים ואופן לשאוף לתפקיד האמיתי שלנו. לכן לוקחים לנו את הקרקע פעם אחת בשנה, עכשיו שנה שלמה תלמד מה תפקידך. תלמד תורה. מנסים עכשיו לקבוע או לחוקק חוק ששנת השמיטה תיחשב שנת שבתון. אני לא יודע אם יצליחו. כדי לאפשר... ששנת השמיטה תהיה שנת שבתון. שנת שבתון. שנת שבתון. ואז חקלאים יוכלו לשבת וללמוד תורה, חקלאים, כן, דתיים, כולי. כן, אנשים באמת יוכלו לעסוק בדברים החשובים. שנת שבתון. כן. שיהיה איזשהו פיצוי, כמובן, על החופשה מאונס הזו. אז כמובן אפשר גם יהיה לעשות השמיטה כהלכתה ממש. אני לא אצטרך לקבל את הפרנסה מהפירות שלי. למכור את הקרקע לגוי ולהרוויח על הפירות שלי. לא צריך, אני אוכל לשמוט, להוביר את הקרקע לגמרי, להזניח אותה לגמרי, לשב בבית המדרש ואני אקבל איזשהו סבסוד מהמדינה. כמובן שהחוק הזה עוד רחוק מהגשמתו, אבל כבר מתחילות להישמע קולות. כן? נדבר על כך אולי. שכן. טוב, בעזרת השם, כבר שהבית היהודי יקדם את ה... זה אינטרס לא רק של היחידים החקלאים, זה אינטרס של האומה, שתוכל להתפתח רוחניות. העסק בתורה זה דבר מאוד חשוב לחוזקה של האומה, בעזרת השם. ובין כך הסתפקו מה שהצטרכו לכדי חיותם. מה השעה אצלנו? 13 דקות. בסדר? בואו נראה את פיתוח דבריו של רבי יצחק הרמה בדברי הרב קוק, במקור מספר 3א, לכן זה קרוי 3א, כי זה המשך של 3, כן? או פיתוח של 3. היחיד המתנער מחיי חולין, הרב קוק מדבר על השמיטה וערכה של השמיטה, והוא מסתכל טיפה יותר לעומק בדברי בעל עקדת יצחק. היחיד המתנער מחיי החולין לפרקים קרובים בכל שבת, כן, פה מדבר על השבת השבועית, אתם רואים? יש שבת שבועית, שאז היחיד מתנער מעסקי החולין, אז כמו שבשבת השבועית היחיד מתנער מחיי החולין כדי להיקבע בקודש, ולחזור לקרקע, לחזור לחרישה ולזריעה מתוך הבנה יותר נכונה של מי הוא ומה חייו. ככה פעם בשבע שנים יש את השמיטה של הקרקעות בהיקף מאוד מאוד רציני, כדי לרומם את האומה להבנה רוחנית של תפקידי האמיתיים. את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה לאומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, לעם ישראל. כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זוהרו. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת השבתון, אם כן, היא מחלישה את האחיזה הקשה בחומר, והיא בהכרח מאלצת את האדם להסתכל על מציאות החומר מרחוק. מפרספקטיבה. מה מקומו של החומר בחיי? כן? שמיטת הקרקע מאפשרת לי ללכת לאחור ולהסתכל על הקרקע כפרט מהרבה דברים. הקרקע, או עבודת הקרקע, זה רק כל פרט אחד קטן, במכלול מטרת חיי. ההתרחקות הזו, נכון? כשאנחנו רוצים להסתכל על משהו בצורה פרספקטיבה, מה אנחנו עושים? אנחנו מתרחקים, אם נסתכלו על צייר שמצייר, הוא, כן, מה הוא עושה? הוא עומד מרחוק, ואז מסתער על הבד, עושה איזה משהו, והולך שוב אחורה, כדי לראות איך הפרט הזה משתלב בכללות הציור. ואז הוא שוב מתקרב ועושה פעולה. זה היחס בין שש השנים לבין השנה השביעית. שש שנים אתה צובע ומצייר את הנחלה הפרטית שלך. בשנה השביעית אתה מתרחק לראות איך, אתה מתרחק כדי לראות איך הפרט הזה משתלב באינטרסים של חייך ושל חיי האומה. זה ההתרחקות. כי מזמן לזמן התגלה בתוכם האור האלוקי שלה בכל זוהרה. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת שקט ושלווה באין נוגש, נוגס ורודה. שנת שוויון ומרגוע, התפשטות הנשמה בהרחבתה אל היושר האלוקי המחלקל חיים בחסד. מי מחלקל חיים בחסד באמת? לא הקרקע. היושר האלוקי הוא המחלקל חיים בחסד. כן? הרב קוק בספרו שבת הארץ. לפי זה אפשר להבין יפה, ודאי כבר דרשנו את זה בעבר, וראינו את שני הפסוקים האלו, מסכת ברכות זה מופיע. השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, זה לא אותו פסוק אגב. זה שני פסוקים שונים, מופיעים מקומות שונים בספר תהילים. השמיים שמיים להשם, תבל וכל יושבי בה. כן? השמיים שמיים להשם, תבל וכל יושבי בה, זה מופיע בפרק כ"ה בתהילים. ו... הארץ נתן לבני אדם, זה בפרק קט"ו, כן? השמיים שמיים להשם, כן? אנחנו נחזור לפסוק הזה, אבל לא כרגע. הוא שייך להיבט הרביעי שאנחנו נמצאים בפתחו, בדקות שעוד נותרו, נזכיר אותו, ואז נזכיר גם את הפסוק, את שני הפסוקים האלה שסתירה ביניהם, כפי שאתם רואים, כן? ונתרץ אותם יפה לפי ההיבט הרביעי, בסדר? ההיבט הרביעי, הוא מדבר על מה? כבר פירטנו את ארבעת ההיבטים והרבדים בתחילת שיעורנו היום. מה היה ההיבט הרביעי? הידיעה שמה? הידיעה שמה? שבעצם שום דבר הוא לא שלי. הכל של הקדוש ברוך הוא. הכל של הקדוש ברוך הוא. כן? והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ. כן? ארבע. במקום שלוש תכתבו ארבע, במקום ארבע חמש. והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם. עמדי, כן? שמיים, שמיים, כן? לא, להשם הארץ ומלואה, סליחה, הבאתי פסוק לא נכון. רציתי להביא, להשם הארץ ומלואה, תבל וכל יושבי בה, יפה, נכון? מצד שני פסוק, בקוף תדבב, והארץ נתן לבני אדם. שואלת הגמרא מסכת ברכות תכלית. להשם הארץ ומלואה, תבל וכל יושבי בה, או הארץ נתן לבני אדם. מתרץ לגמרא, ברישא, לפני שאדם ברך על המאכל, לפני שאדם ברך, להשם הארץ ומלואה. לפני שאדם מברך על האגס, למשל. הגמרא שואלת על שני הפסוקים, מביאה שני הפסוקים ואומרת, יש פה סתירה. פסוק אחד אומר, להשם הארץ ומלואה. פסוק שני אומר, וארץ נתן לבני אדם. אז תחליט, למי הארץ? לקדוש ברוך הוא לאדם. סתירה. מתרץ לגמרא, פה לפני ברכה, פה לאחר ברכה. לפני שאדם מברך על המאכל, אין לו רשות להתעסק עם הפרי. אסור לו ליהנות ממנו. להשם הארץ ומלואה, הכל שלו, אסור לך לגעת בתפוז, לפני ברכה. אחרי שברכת, והארץ נתן לבני אדם. מתי אתה יכול להשתמש באגס, בתפוז או בתפוח? כאשר אתה מכיר ששום דבר הוא לא שלך. קודם כל להשם הארץ ומלואה, אחרי זה מותר לך לגעת בתפוז. כי אם אתה תיגע בתפוז לפני הידיעה ששום דבר לא שלך, אתה תוחז בתפוז חזק מדי. תחשוב שאתה בעלים שלו, תחשוב שאתה המצאת אותו, תחשוב שבך הכל תלוי. זו הגאווה שדיברנו, הזכרת בהתחלה, זו הגאווה. אני ואפסי עוד, אני, התפוז שלי, האגז שלי, הגוף שלי, הכסף שלי. אז קודם כל, להשם הארץ ומלואה. אתה חייב לברר עד כמה מוטמעת בך האמונה של להשם הארץ ומלואה. ולפי המידה שהיא מוטמעת בך, אכול מה שתאכל ושתה מה שתשתה, ואי אתה ניזוק. עכשיו אתה יכול להשתמש בדברים הגשמיים. רק תהיה מזה יותר ענב ויותר מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אין לך אשליות שאתה בראת את פרי העץ. פרי העץ לא מתחיל בך, הוא מתחיל בו. והוא עובר דרך העמל שלך, נטיעת העץ, ההשגחה עליו ואכילתו. אבל אתה כבר לא נחשב לחשוב שאתה, כן? אדם וחווה לפני החטא היו מקושרים באופן ישיר לקדוש ברוך הוא. והם ידעו שכל החיות באה להם מהקדוש ברוך הוא. רק אחרי שהנחש נכנס, נוצר ההפסק הזה ומעכשיו אנחנו כבר צריכים שמיטה. לפני כן זה לא היה. לפני אחרת. זה מה שעשה הנחש. הנחש עשה את ההפסק ואת הקטיעה בין המציאות האלוקית להכרה האנושית. זה מה שעשה הנחש. זה מה שהוא עושה עד היום. כן? והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי כל הארץ, כי גיירים ותושבים אתם ממדי, בן תאכל וסבאת ורם לבבך ושכחת השם אלוקיך, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת השם אלוקיך, כהן נותן לך כוח לעשות חיל, לא נוכל לעיין בזה, כי אני חושב שכבר הזמן עבר, אבל הבאנו פה את שני הפסוקים האלו כדי להראות, כן? לי כל הארץ, אבל מצד שני, פן תאכל וסבאת ורם לבבך ושכחת השם אלוקיך, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח. וזכרת את השם אלוקיך שמה? שבו הכל מתחיל, ואז גם תדע שהוא נותן לך כוח. בסדר גמור. אין שום בעיה. אתה יכול לבנות בית. אתה יכול להיות עשיר, אבל אתה זוכר שהוא נותן לך כוח. כן? זה בית הרביעי רבותיי. איפה הכל מתחיל? בראשית ברא אלוקים. רק אחרי זה יש בריאות. בראשית ברא אלוקים. הראשית היא הרצון האלוקי. ורק אחרי זה יש את הבריאה. אבל שזה הסדר. הבריאה לא מתכחשת לבוראה. היא קשורה אליו תמיד. ואנחנו כנבראים חייבים לברר את העניין של הראשית. כי תבוא אל הארץ, טוב, יש פה את דבריו של רבי שמחה מדווינסק, כן, בא למשך חוכמה, כמדומני, שיהיה לנו קושי קצת, הוא פה מדגיש את התמידים, בוא נקרא רק, לכן אמר הכתוב, טוב, קשה, בוא נקרא את זה במהירות, כן, הוא מדגיש ומברר יפה את ההיבט הזה של כלי כל הארץ, תסתכלו בדבריו, מה שכתוב פה אצלכם בארבע, זה בעצם חמש, על פי האמת, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת, להשם. שמתם לב? שבת להשם. מתחילים בשבת להשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. איפה נזכר לראשונה שבת להשם? השמיטה? לפני בכלל שש שנים תזרע כרמך. איפה זה היה צריך להיזכר? שבת להשם? אחרי שאדם זורע, נכון? שש שנים תזרע שדך בשביעית שבת להשם. למה זה מופיע לפני הזריעה והקצירה? למה? לפי דברינו, למה זה מופיע לפני? כי אתה צריך לדעת שהארץ היא של השם לפני שאתה זורע. כך אומר המשך חוכמה. למה מופיע פה, הדגשתי זה בכוונה, תסתכלו, שבת להשם, שבת להשם. למה שבת להשם? עניין השמיטה נזכר פה. שבת להשם זה שמיטה, כן? למה זה נזכר לפני שש שנים תזרע? כי אתה צריך לדעת ששבת להשם, הארץ של הקדוש ברוך הוא לפני שאתה זורע, על מנת כן תזרע, לא שתזרע ואחרי זה תיפגש עם העיקרון של שבת להשם. לא, את צריך להיות שבת להשם לפני שאתה זורע ושבת להשם אחרי שאתה זורע. השבת להשם צריכה להקיף אותך מימין ומשמאל. כולי היי ואולי בשעת הזריעה לא תגיע לידי גאווה. כולי היי. כך אומר המשך חוכמה. קיצרנו בזה קצת, אבל הרעיון הובן. נעצור בזה.